חגיגה דף חוף ד', אנחנו מתחילים אחרי שליש העמוד בנקודותיים. הרביעי בקודש פוסול, המשנה אמרה הרביעי בקודש פוסול והשלישי בתרומו. תניא אמר רבי יוסי, מניין רביעי בקודש הוא פסול? אז אומר ודינו, נעשה קל וחומר. ומה מחוסר כיפורים שמותר בתרומו? מה זה מחוסר כיפורים? למשל יולדת, שילדה זכר. בהתמאה שבוע, ואחר כך יש לה עוד 33 ימי טהרה, יכולה לאכול תרומה. אבל קודשים היא לא יכולה לאכול. לא יכולה לאכול קודשים ולא לבוא למקדש, עד שיגיע יום 41, ובאותו היום היא תביא את הקורבנות, ואחרי שהיא תביא את הקורבנות, היא תהיה יכולה לאכול קודשים. אבל לפני הבאת הקורבן, היא נקראת מחוסר כיפורים. אותו דבר זב ביום השמיני שלו, למרות שהוא כבר טבל אתמול, וכבר עכשיו הוא יכול לאכול תרומו. אבל קודשים הוא לא יכול לאכול, לא יכול לאכול עד שהוא יביא את הכפרה. אז מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומו? פסול בקודש. כל שלישי, כל דרגת שלישי בתרומה, שהוא פסול בתרומו. מי אמר? כמו שהגמרא בסויטה דורשת. אינו דין שיעשה רביעי לקודש? עוד פעם, מחוסר הכיפורים שמותר בתרומו הוא פסול לקודש. אז שלישי שהוא פסול בתרומו, ודאי הוא גם עושה רביעי לקודש. הוא יפסול, הוא יעשה רביעי לקודש. ודרך אגב, מי באמת אמר ששלישי פסול בתרומו? רש"י מביא את הקל וחומר של הגמרא בסויטו. מה טבול יום שמותר במייסר? אסור בתרומו. שני שפסול במייסר, אינו דין שעשה שלישי לתרומו, זה אותו עיקרון של קל וחומר. טוב, מוסיפה הברייתא ואומרת, ולמדנו שלישי לקודש מן התורה, ורביעי הוספנו פה בקל וחומר שעכשיו קראנו. שלישי לקודש מן התורה מיני? דכתיב, כתוב בקודשין, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל. כל דבר שתמצא בתורה שנקרא טמא, אם הבשר שקודשים נוגע בו, הוא לא יאכל. הטמא הכי רחוק שמצינו מפורש בתורה, זה שני. מי לא עסקינן דנגע בשני? מי אמר ששני? כי כתוב שם בתנור, כשנפל שרץ לתנור, אז כתוב כל אשר בתוכו יטמא. מכל האוכל אשר יאכל וכו'. אז כתוב מפורש בתורה, ששרץ, שהוא אב התומו, שטימא את התנור, שעשה אותו ראשון לתומו, והתנור מטמא את מה שבתוכו ועושה אותו שני לתומו, התורה מכנה אותו כתמא. ופה בקודשים התורה אומרת, בשר שקודשים שנוגע בתמא, מי זה תמא? גם שני לתומו, לא יאכל? אז מי לא עסקין את הנגע בשני וכמר החמונה לא יאכל? אז זה מצינו שלישי מן התורה, מפורש. רביעי בקל וחומר הודי המורון למעלה. הדין הבא, אמרנו, הוא בתרומה. אם נתמת אחת מידיו, חברתה תאורה, הוא בקודש? מה בקודש? אם נתמת אחת מידיו, מטביל שתיהם. והמשנה חוזרת ואומרת, שהיד מטמא את חברתה בקודש, אבל לא בתרומה. אומר רב שיזבי, בחיבורין שנו. אבל שלא בחיבורין, לא. מה הכוונה בחיבורין שם? מה שאמרנו שיד מתמת את חברתה, מדובר ככה. שיש לו יד אחת טמאה, והיא נוגעת עכשיו ביד הטהורה, והיד הטהורה נוגעת בקודש. רק במקרה כזה היד הטהורה מתמת את הקודש. למה? כי רבנן גזרו, שמה הוא ייגע בקודש ישיר עם היד הטמאה. אבל שלא בחיבורים, אם היד הטמאה לא נוגעת ביד הטהורה, היד הטהורה לא תטמא קודש. אני קורא רש"י, לאחר שפרשה מן הטהורה, חזרה טהורה ונגע בקודש, טהור. ואין יד מטמא חברתה לא צטטה, אפילו שלישי לפסול. כך אומר רב שיזבי. בואו נחדד את זה בעצם, מה יוצא שרב שיזבי, מה אומר? שמה גורם לקודש להיות טמא? לא היד הטהורה שנוגעת בו, אלא בעצם היד הטמאה שהיא עכשיו נוגעת ביד התאורה, והיא כאילו מעבירה את התאומה. כי אני חושש שמו יגע ישיר עם התמאה בקוידש. אבל לא שיש תאומה ליד התאורה. איס והבאיה, כתוב ככה, יד נגובה מתמה חברתה. יד נגובה, מה זה יד נגובה? שאין, היא לא רטובה עכשיו. למה סתם יד רטובה היא טמאה? כי משקין שהם נהיים, כל משקין טמאים הם נהיים תחילו. והם מתמים את היד להיות שני לטומו. אם יש יד אחת טמאה שיש עליה מים, והיד השנייה נוגעת בה, במים, אז היא נטמאת מהמים, היא בעצמה נהיית שני לטומו. אז אנחנו מדברים על יד נגובה. מתמא חברתה לתמא לקוידש. היא תעשה גם את היד השנייה שני. שאם היא תיגע במשהו, היא תעשה אותו שלישי לקוידש, שהוא יוכל לעשות רבי. יש לנו כלל. כשאנחנו אומרים בלשון המשנה תמא, זה פשוט שזה תמא ומתמא. פסול הכוונה שהוא אחרון ברשימה, הוא לא יכול לתמות עוד. אז איך אנחנו אומרים? יד נגובה שהיא טמאה, מטמא חברתה, היא הופכת אותה לשני, שהיא תטמא לקודש, שהיא תעשה שלישי, שיעשה רבי. אבל לא לתרומו דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לא כמו שאמרת, היד הנקובה היא מטמא את חברתה לפסול את הקודש. זאת אומרת, היד הנגובה שהיא שנייה עושה את חברתה שלישי, שהקודש יהיה רבי, לפסול קודש. אבל לא לטמא. אז בעצם המחלוקת בין רבי לרבי יוסי ברבי יהודה, האם היד שהיא שנייה, כשהיא מתמת את חברתה, היא הופכת אותה לשנייה כמוה, או לשלישי. זה המחלוקת. אבל, למה צריך לדבר פה על נגובה? היא עמד בשלמש שלא בחיבורים. זאת אומרת, שהיד השנייה מקבלת תאומה כזאת לטמא מצד עצמה. היינו רבותי די נגובה. זאת אומרת שאף על פי שהיד הזאת נגע בחברתה כשם, שאין כאן משקין שהיא נגובה, היא לא נטמאה מהמשקין. בכל אופן היא נהיה טמאה, או כשני או כשלישי. אבל אלא היא אמרת בחיבורים, ומה הנקודה של חיבורים? שבעצם מה מטמא את הקודש? לא היד הטהורה. אלא החיבור שלה ליד התמיה, היא מטמאה את הקודש. מה זה משנה אם היא נגובה או לא? אלא היא אמרת בחיבורין, אין שלא בחיבורין לא, מהי רבות ידי נגובה? יד שהיא שנייה היא מטמאת, גם כשהיא נגובה, אין שום הבדל בין אם היא אם משקין או לא משקין, או נגובה. אם היא המטמאת, היד התמיה, היא גורמת את התומה. מה זה חידוש? מה מיוחד בזה שהיא נגובה? זאת הקושייה שהבאי מקשה על רב שיזבי. איתמר. יש ראשונים שלא גורסים איתמר נמי. יש ראשונים שכן. אנחנו נלמד כאילו שזה לא קשור לסוגיה הקודמת. איתמר אמר איש לוקיש. לא שנו אלא ידו. אבל יד חברו לא. מה שאמרנו שאם מישהו יש לו יד טמאה. והיד התמיעה נוגעת ביד התאורה, היא מתמת אותה. זה רק אם זה היד שלו. אבל אם הוא נוגע ביד של חברו, הוא לא מתמיע אותה. ורב יוחנן אמר, אחד ידו ואחד יד חברו. באותה היד לפסול, אבל לא לתמיע. עוד דבר רב יוחנן אומר. דבר ראשון, הוא חולק על ריש לוקיש אומר, אחד ידו ואחד יד חברו. אבל הוא מוסיף עוד נקודה שהוא חולק ואומר, באותה היד לפסול אבל לא לטמא. אם הוא נגע ביד הראשונה ביד של חבר שלו הוא יכול, אבל אם הוא נגע ביד השנייה שלו התורה והיא תיגע ביד חברו, זה כבר לא יטמא. מאיפה רבי יוחנן דורש את זה? ממאי? מדקטני סייפה שהיד מטמא חברתה על הקודש אבל לא לתרומו. עתו למה לי? בואו נחזור למשנה. נראה, יש כפילות במשנה. המשנה אומרת ככה. בתרומה אם נטמאת אחת מידיו חברתה טהורה. ובקודש מטביל שתיהם. והמשנה חוזרת, שהיד מטמא את חברתה בקודש, אבל לא בתרומו. למה הכפילות הזאת? מה זה מלמד? אלא לב שמאמינה להטוי יד חברו. היד מטמא את חברתה גם את של חברו. עכשיו, יוצא שרבי יוחנן אומר שתי דברים. אחד, הוא חלק על ריש לוקיש, ואמר גם ידו וגם יד חברו, וזה הוא מוכיח מהלשון של המשנה. אבל עוד דבר הוא אומר, באותה היד המקורית לפסול, זאת אומרת, באותה היד המקורית הוא יכול לפסול, לתמות את יד חברו שהיא תפסול. אבל ביד השנייה הוא לא יכול לתמות את יד חברו. זה קשור לדין הראשון? תוספות, בעמוד א', למטה אומרים שזה קשור. תוספות אומרים ככה, אחד ידו ואחד יד חברו לפסול, דהוילו מטמא יד חברו, די לנו בכך אם יפסול. אבל הריש לוקיש אמר דווקא ידו. אז הוא סבר שזה שמא יחלף לו היד הטהורה עם היד הטמאה. אז זה גם מטמא את הקודש. זאת אומרת, תוספות לומדים שרבי יוחנן וריש לוקיש חולקים בשתי דברים, ונסכם אותם. מחלוקת ראשונה, ריש לוקיש אומר, הוא יכול לתמות רק את היד השנייה שלו, ולא את של חברו בכלל. רבי יוחנן אומר, גם את של חברו. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה שנובעת מזה, שלפי ריש לוקיש, שיד מתמת את היד השנייה, היא הופכת אותה לשנייה כמותה. כדי שהיא תוכל לתמות שלישי, שהוא יעשה רביעי לקודש. רבי יוחנן לעומת זה אומר, לא. היד שהיא שנייה יכולת לתמות את חברתה, או את יד חבר אחר, רק להפוך את זה לשלישי. שהוא יוכל לפסול, אבל לא שהוא יוכל לתמות עוד מישהו. לפי ריש לוקיש יד עושה יד שני, לפי רבי יוחנן יד עושה יד שלישי. טוב. אומרת הגמרא ואף ריש לוקיש הדרבי. דאמר רב יונה, אמר רבמי, אמר ריש לוקיש אחד ידו ואחד יד חברו, באותה היד לפסול, אבל לא לטמא. טוב. מה שאמרנו כאן ולפסול ולא לטמא, היינו שהיד עושה את חברתה שלישי ולא שנייה כמותה, זה תנאי. זה מחלוקת תנאים, דתנן, למדנו במשנה מסכת ידיים. כל הפוסל בתרומו, כל דבר שהוא שני, הוא מטמא ידיים להיות שניות. הוא הופך גם את הידיים שנוגעים בו גם כן להיות שני. ויד מטמא חברתה, דברי רבי ישוע. חכמים אומרים, ידיים שניות הן. ואין שני עושה שני. מה המחלוקת? לכאורה, מה אליו? כשחכמים אומרים, אין שני עושה שני, מה אליו? שני הוא דלא אביד, השלישי אביד. ואז מה המחלוקת? שחכמים אומרים, יד עושה את היד השנייה לשלישי, כמו שריש לוקיש ורבי יוחנן אמרו, לא לתמה, לפסול ולא לתמה. לעומת זה רבי ישוע אמר, יד מתמה חברתה, להיות כמותה. אומרת הגמרא, מי אמר? דילמה, חכמים סוברים שהיד לא עושה את חברתה לא שני אביד ולא שלישי אביד. בכלל לא יכולה לתמות את חברתה. לא כמו המשנה שלנו. אז איפה כן מצינו מחלוקת תנאים? אם כשיד מתמת את חברתה היא עושה אותה שני או שלישי? אלא כאן את תנאי לתניה שהזכרנו בעמוד א'. יד נגובה מתמת חברתה לתמה בקודש. אבל לא לתרומו, דברי רבי. זאת אומרת, שהיד עושה את חברתה גם שנייה כמותה, שהיא תוכל לתמות משהו שיפסול, עוד דבר, רביעי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אותה יד לפסול, אבל לא לתמה. זאת אומרת, שיד עושה את חברתה רק שלישי. הדין הבא, אוכלים נגובים בידיים מסואבות. בתרומו, אבל לא בקודש. אמרנו במשנה, אוכלים נגובים בידיים מסואבות. בפשטות, מה הכוונה? שמותר לאכול אוכלים נגובים, מה הכוונה? שאף פעם לא הוכשרו לקבל טומאה בידיים מסואבות. למרות שהידיים שלך טמאות, אפשר לאכול אותם אם זה תרומו. אבל אם זה קודש, אל תאכל בידיים מסואבות קודש, למרות שהוא לא הוכשר לקבל טומאה. אז מיד הגמרא שואלת, תניא, אמר רבי חנינא בן אנטיגנוס, אי אפשר להסביר את הפירוש הזה. וכי יש נגובה לקודש, אין בקודשים דבר כזה שזה לא הוכשר לקבל תומה. למשל, אם אדם מקדיש חיטים להקדש, לקוידש, לצורך מנחות, והלא חיבת הקודש מכשרתן, גם אם אף פעם לא בא על זה מים, זה כבר נחשב מוכשר לקבל תומה, מעצם היותו קודש. אז מה הפירוש במשנה? לא צריכה, פירוש חדש, נגובים לא הכוונה לתרומו או לקוידש, אלא הכוונה לחולין שהוא רוצה לאכול איתם. כגון שתחב לו חברו איזה קודש לתוך פיו, או שתחב הוא לעצמו בקוש ובקורקר, היה שם איזה שפוד שתלוי עליו בשר קודש, והוא אכל את זה בלי לגעת. הוא ביקש לאכול צנון ובצל של חולין עמהם. לקודש גזרו באור רבנן, לתרומו לא גזרו באור רבנן. אז מה הפירוש במשנה? אוכלים, אוכלים של חולין, נגובים. מה הפירוש נגובים? נגובים לא הכוונה שלא הוכשרו לקבל תומה, אלא נגובים הכוונה שהם לא רטובים. למה? כי אם יש עליהם רטיבות, גם תרומו אסור לאכול איתם. ברגע שהוא נוגע בהם בידיים מסואבות, אז המשקים נהיים ראשון, והחולין יהיו טמאים, ואז החולין יטמאו את התרומו. אסור גם לאכול תרומו ככה. אבל אם האוכלים הם יבשים, אז אפילו שהידיים שלו טמאות, הם לא יטמאו את החולין. וכשהוא יכניס אותם לפה, החולין לא יטמאו ולא יפסלו את התרומו. אבל אם יש לו בפה קודש אסור. למה אסור? שמא כשהוא יכניס את החולין עם היד לפה, הוא ייגע ביד גם בקודש. לכן אנחנו לא רוצים. הדין האחרון, האוינן הוא מחוסר כיפורים. ברגע שמותר להם לאכול קודשים, הם צריכים לטבול. מיתמה, כיוון דעד היד נהבו אסירה. ויש אצלם שינוי מצב, שינוי מצב ביחס לקודש הצריכינו, רבונו, טבילה. עד כאן, דף חוף דלת.